הנה, בסדר. טוב, אז פעם שעברה אנחנו למדנו את קובץ ו', והיום אנחנו נסתכל קצת אולי על קובץ זין, על, לא קובץ, על, על פסקה זין בקובץ ה' כמובן, ונתקדם. אז אני קורא את... מה זה?
ומה?
אני נראה לי שנתקדם, אולי נראה היום עוד, עוד חלק, עוד דברים פה. אז אני משתמש בחוכמה ובינה להרע, זה נאמר בספרא דצניעותא, ויילה למאן דגלי עריה תהון. ויש בזה תוכן פרטי אישי ותוכן כללי עולמי. כשם שיש בקודש הוא תיקון העולם. זו פסקה מאוד, מאוד קצרה, קצת... כאילו יש בה דברים קצת סתומים, אבל... אבל בואו ננסה להבין אותה בצורה יחסית פשוטה. טוב, אז... המשתמש בחוכמה ובינה להרע, יודע, לפעמים אדם יכול, כאילו, רואים מצבים שבהם אדם משתמש בחוכמה שלו, בסדר, ברובד הכי פשוט, לשימושים שליליים. על זה נאמר, בספרה דצניעותא, ספרה דצניעותא זה חלק מתוך ספר הזוהר. אז נאמר שמה, ויילה למאן דגלי עריה תהון, זאת אומרת, יש שם איזשהו תיאור שמתייחס לאבא ואמא, לחוכמה ובינה, ואומר שאוי לו למי שמגלה את הגילוי עריות, בסדר? של זה. ואומר פה הרב קוק, נראה לי שבעיקר הסיפור פה שהוא נותן איזושהי פרשנות למה שנאמר שמה. שאין הכוונה רק ברובד של הפשט, של גילוי עריות, של איסור גילוי עריות בתוך המשפחה עם הורים וילדים, אלא יש משהו בהבנה שאבא ואמא הם גם, אנחנו משתמשים בהם אצל המקובלים, לעוד, גם להתייחסות לחוכמה ובינה, מה שהוא מביא פה. ולכן הוא אומר ככה, כאילו האיסור של גילוי עריות הוא בין היתר כולל גם את האיסור להשתמש בהם בצורה לא נכונה. בסדר?
איך זה קשור לחוכמה?
האמת,
גם אני לא
הבנתי. איך... שוב, אצל המקובלים אנחנו מוצאים, יש... הארי מדבר על פרצופים. פרצופים זה אומר, יש לנו ספירות ויש לנו פרצופים, הפרצופים המשמעות שלהם, בצורה הכי הכי פשוטה לענייננו, זה... ויצר איזושהי אינטראקציה בין ה... בין הספירות, לא כל אחת היא חיה לעצמה כאילו, ויש איזשהו סיפור יותר גדול. בגלל הסיפור הוא מין סיפור משפחתי, יש אבא ואמא ויש כאילו ילדים, זה סבא אולי כזה. אז לענייננו, האבא והאמא זה החוכמה, והספירות חוכמה ובינה הן קשורות לאבא ואמא, אנחנו יכולים להבין את זה בצורה פשוטה. החוכמה זה נקודת הראשית של הדברים, זאת אומרת שאני חושב על משהו, אז יש כמה, זה קורה בכמה שלבים. שלב ראשון, שלב החוכמה. זאת אומרת, קודם כל, מתנוצץ לי פתאום איזשהו משהו. נכון? מכירים שאתם, יש לך מחשבה חדשה, איך נוצרת מחשבה חדשה?
חוכמה?
חוכמה. כן, זה הסיפור של החוכמה. זה כאילו יש איזשהו, החוכמה זה מין רגע כזה שבו כאילו אני כאילו מרגיש שיש לי פתאום איזשהו משהו. שלב הבא יהיה שלב הבינה, זה המעבר, זה הפיתוח של הדבר הזה. זאת אומרת, יש לי משהו, לפעמים אני אומר, נכון, לפעמים אתה יכול ללמוד עם מישהו, יש לכם איזו שאלה, אתה אומר, רגע, שנייה, שנייה, יש לי משהו, שנייה, תן לי רגע. אני עכשיו מעבד את הרעיון הראשוני הזה שכאילו קפץ לי, בסדר? אני אגב מנסה לסדר אותו, לתת לו מילים, זה המעבר מחוכמה לבינה, בסדר? אותו דבר קורה גם בפן הפיזי בין איש לאישה, נכון? איש נותן זרע ואישה הופכת את זה כאילו לעובר. תוסי, כאילו יש איזושהי נקודה ראשונית שהיא כוללת כבר בפוטנציאל את מה שיש פה, והשלב הבא הוא השלב של הפיתוח של הדברים האלו. אז אני אומר, מה שהרב קוק אומר פה, אני חושב בצורה פשוטה, הוא אומר כאילו, אני לוקח את החוכמה ובינה וחוזר אל התרגום הפשוט שלהם. בסדר? כשאני מדבר על חוכמה ובינה...
סוג של כוח ופועל.
כן, כן, היחס בין חוכמה ובינה, כן. זאת אומרת, איזשהו משהו כזה. אנחנו אומרים על החוכמה והחוכמה מעין תימצא. כאילו, החוכמה מגיעה מהעין, מהמקום העליון שאנחנו כאילו כבר אין לנו כאילו... שהאחיזה בו, כאילו מה... גם, שוב, גם ברובד הכי פשוט, אנחנו, שאתה חושב על משהו, זה כאילו מין הברקה כזאת שמגיעה כאילו מהכלום. אז... אבל נראה לי מה שהרב קוק רוצה להגיד כאן, שחוכמה ובינה מתייחס אליהם כאן גם ברובד הפשוט שלהם. כשאנחנו מדברים על זה ש...
שאבא ואמא זה חוכמה ובינה בספירות וכולי, אז המשמעות היא גם הפוכה, שגם יש קשר בין האיסור בתורה של אבא ואמא לבין הסיפור של החוכמה ובינה שלנו. ועל זה אומר, זה נאמר, אוי לו למי שמגלה את ה... זה ציטוט באמת מספרה, זה יהודה. ויש בזה תוכן פרטי אישי, זאת אומרת, האדם הפרטי, ברובד הפרטי, צריך לראות שאדם כשהוא חכם ויש לו דברים. צריך לדעת שהוא משתמש בזה בצורה נכונה. והוא לא משתמש ביכולות המחשבתיות שלו, יכול לעשות דברים רעים. זה דבר שאנחנו יכולים להבין אותו ממש בצורה פשוטה, כאילו, שפעם אדם, הוא משתמש בחומש לדברים לא טובים. ויש לזה גם תוכן עולמי, כללי עולמי. כשם שיש בקודש ובתיקון עולם. המשפט האחרון, אני מתלבט על ההבנה שלו. ועוד מעט נחזור להגיד פה עוד משהו, אבל אם אני מבין, אז אולי לא יודע אם זאת ההבנה הנכונה, אבל כך נראה לי שהחלוקה בין תוכן פרטי אישי ותוכן כללי עולמי היא נכונה תמיד, כמו בקודש ובתיקון, בהרבה דברים אתה מתחיל מהתוכן הפרטי האישי ואתה פוגש את זה גם בתוכן העולמי הכללי. אדם עכשיו עובד על תיקון עולם, נגיד את סדר, אז תיקון עולם, איפה הוא מתחיל? מהתיקון האישי שלי. ואחרי התיקון האישי שלי אני יכול להתחיל לדבר אולי על איזשהו תיקון יותר רחב. אני אגיד משהו שאני לא בטוח בו, אבל אני חושב שהוא ייתכן שהוא נכון. הקובץ הזה נכתב בשנים תף רש עין ה' תף רש עין וו. זה שנים של מה קורה בשנים האלו? אנחנו עומדים מלחמת העולם. מה זה? אנחנו מלחמת העולם הראשונה, בסדר? שאני חושב שמלחמת העולם הראשונה היא אחת המלחמות באמת הראשונות שבהן אנחנו מגלים עד כמה אפשר להשתמש בחוכמה ובינה של האדם לעשות דברים רעים. היו מלחמות תמיד בעולם, בסדר? אבל נראה לי שמלחמת העולם הראשונה יש בה איזושהי קפיצה שהיא הופכת את שדה הקרב להיות הרבה יותר אלים וקטלני, וכאילו, שוב, מלחמות זה לא דבר שהמצאנו אותו, תמיד היו מלחמות, אבל המספרים המאוד גדולים האלו, זה משהו כאילו, אני חושב שזה באיזשהו מקום, באמת אחת הפעמים הראשונות, שהעולם קולט, שכאילו כל ההתפתחות והקדמה והמהפכות שהעולם עבר, הן יכולות גם להוביל למקומות מאוד מאוד לא טובים. זאת אומרת, הרבה פעמים הסיפור של, נגיד, טכנולוגיה ושדה הקרב זה דברים שהולכים ביחד, ולפעמים נגיד ככה, לפעמים שדה הקרב מקדים את הטכנולוגיה, זאת אומרת המצאות הטכנולוגיות נולדות מתוך צורך מלחמתי ואחרי זה הופכות להיות גם באיזשהו שימוש אזרחי. אבל אם באופן פשוט יש בזה איזשהו משהו, כאילו באמת נראה לי שלא צריך לדעת שכשיש לנו חוכמה ובינה, זה מה שצריך להתעסק איתו לדברים טובים, גם ברובד הפרטי וגם ברובד העולמי הכללי. זו שאלה, נראה לי, שאלה שצריך לשאול את עצמנו, כאילו, למה אני משתמש בדברים האלה שקיבלתי, ביכולות האלו, מה אני עושה איתם, עליי ועל העולם. בסדר? טוב, נראה לי זה, אם יש לכם הערות או שאלות, אז אפשר, אם לא, נמשיך הלאה.
סוף כל, כשם שיש בקודש ובתיקון העולם, אז איך זה מתקשר ל...
לא, זה מה שרציתי להגיד, אני חושב, אמרתי, המשפט הזה אני לא בטוח על הפרשנות שלו, מה שאני חושב אולי, שהחלוקה בין פרטי לכללי עולמי היא נכונה גם בקודש וגם בתיקון העולם. זה מה שרציתי להגיד, שאנחנו מכירים שיש בזה תוכן פרטי אישי ותוכן כללי עולמי, כמו שיש גם בקודש ובתיקון העולם, מה יש? תוכן פרטי אישי ותוכן כללי עולמי. ככה אני מבין. בסדר? זאת אומרת, המבנה הזה שאנחנו כל הזמן עובדים, גם מהפרט וגם לכלל, הוא מבנה שהוא חוזר כל הזמן. הוא נכון בקודש, הוא נכון בתיקון העולם, הוא נכון בשימוש בחוכמה ובינה, לדברים טובים, דברים פחות טובים.
אני רק רוצה להבין כאילו את הקשר בין הוואלימון לגדה, ויתחריתאום, נכון.
אוקיי.
הקטע שבן אדם, נגיד עכשיו סתם מביא, יש הרבה בתות המשפחל, בקטע הוא נכון, יש את ההורים שלהם חוכמה ובינה, והילד זה מה שנקרא הדת, זה התוצר הסופי כביכול, נכון? אז אם ילד, מה שנקרא, מבצע הרעיון במשפחה, אז הוא בעצם מחזיר מדרגה אחורה את החוכמה.
הוא כאילו, נגיד ככה, בצורה הכי פשוטה, הזוהר שאני מדבר קצת לכיוון אחר, אבל באופן פשוט, נגיד בצורה הכי פשוטה, בכוונה אני אומר, אני לא כל כך נכנס כי זה סיפור, כאילו, צריך להבין שם, יש סתם, את המקור שם, כאילו, אבל בצורה פשוטה, הרעיון הוא שהאיסור של גילוי הרעיון הוא לא רק
קיום יחסי מין בתוך המשפחה. אלא הוא גם ההבנה שיש פה, זה גם, זה ודאי נכון ברובד הפשוט, הפיזי, וזה נכון גם ברובד הסימבולי, מה שנקרא, זאת אומרת, הסמלי. הפגיעה באבא ואמא פירושה גם פגיעה בכוחות החוכמה והבינה. כך אני מבין.
בעצם בן אדם שמשתמש בחוכמה והבינה להרע,
כן.
בעצם התוצאה הסופית שלו, שזה נגיד טיל גרעיני, הוא בעצם פוגע בחומר
הבינה. כן, כן, השימוש הזה כאילו היה, אני, זה, וזה, כן, עכשיו נגיד, האם זה קשור לאב, אפשר לחשוב, אפשר לקחת את זה עוד כיוונים, זאת אומרת, הסיפור.
אפשר להגיד על כל דבר, אז בסוף, שאתה משתמש בדברים חיוביים למשהו שלילי, לקח שתי פלוסים ומוציא איזה מינוס כזה, אז זה הרעיון בעצם.
אני לא יודע להגיד על כל דבר, כאילו אני לא אגיד שהוא אומר את זה פה על חוכמה ובינה. זאת אומרת, כאילו, לא יודע להגיד את זה על, כאילו, שוב, אני לא יודע להגיד את זה על דברים אחרים. יכול, אני מסכים אולי, אני אגיד ככה, אני מסכים שצריך לחשוב אולי יותר, האם יש עוד מצבים דומים, והאם עליהם לא יגידו את זה, והאם דווקא פה אומרים את זה, אני לא יודע להגיד, כאילו, מספיק את זה, אני מרגיש. אתה יודע, כאילו, זה שאלות נכונות, אני לא... בעיקר אני מרגיש שאין לי פה כאילו, אני חסר לי פה עוד ידע כדי להבין את זה יותר, נקרא לזה ככה. אני כאילו, לכן אני מנסה להגיד, מה שאני מבין שכתוב פה, כאילו, ושוב, אני מרגיש שיש פה עוד דברים לדבר, אבל נראה לי שאנחנו נשאיר אותם ככה, בסדר? עכשיו ככה, תראו, פסקה אחרת היא פסקה מאוד מאוד, נקרא לזה, שירית. יש בה כאילו מלא ביטויים, אני לא נכנס אליה. ואני מדלג לפסקה ט' שאני חושב שיש לנו יותר מה לעשות איתה. אני מציע לכם לקרוא אותה, את פסקה ח' בזמנכם החופשי. בסדר, סתם תראו אותי ככה, אני מדבר על אור ישראל, על אור של עם ישראל, אבל אני אוהב על פסקה ט' שיש לנו יותר נראה לי מה לדבר עליה. על פי יסוד הרזים, כל מעשה הטוב של הרשע, של הרשע, סליחה, הולך למקום הרשעה והטומאה. אף על פי שבכל זאת אין הקדוש ברוך הוא מקפח את שכרו, הוא משלם לו בעולם הזה גם שכר מצווה קלה שעשה. אך כל זה חלק הרשעה הוא. קל וחומר שכל אבון וחטא של צדיק, הכל הולך לחזק את כוח הקודש. אף על פי שבארץ יש אולם, וסביביו נסערה מאוד, מכל מקום הכל הולך, מדין מידה טובה מרובה, לחזק ולגדל את אור הקודש והטוב. מזה אנו מבינים שבכללות העמים, ישראל גוי צדיק שומר אמונים הוא. גם כל חטאתותיהם של ישראל מחזקים את הקודש שבעולם. ולהפך, חסד לאומים חטאת. כל טוב של אומה רשעה מחזקתי את הרשעה העולמית. והקדוש ברוך הוא מדקדק עם סביביו כחוט השערה. ובכללות רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה. על כן אפקוד עליכם את כל עוונותיכם. כי כל חטא שבא ממקור שרובו טוב, שהוא אות רשעה, שבאמת בפנימיותו כולו הוא טוב, יש בו באמת אור גדול וישועה רבה. ועבירתן של שבטים קלקלה את כל העולם כולו. כן, קלקלה בכף כמובן. בכל פרשת העיבור יהיו כל צורכיהם לפניך. אלא שכך היא המידה, שהטוב והבניין העולה מתוך החטא, צריך הוא שיזוקק הרבה עד שיהיה עולה לשכלול היצור כולו. והזיקוק הוא מידת הייסורין ממרקי החטא. כלומר, מזקקי החטא, שבא מעומק הטוב, מכל כיעור החיצוניות שלו, והעמדתו על יסודו הפנימי החי חיי אמת וקודש. ומתוך שאין דבר אבוד בכל מעשיהם של צדיקים, ועליה הוא לא ייבול, בכל אשר יעשה יצליח, על כן צריך כל חטא גדול וקטן שבקטנים להזדקק, ולהיות מוכשר לשמש אותו הפועל הכללי העליון והמצוחצח, שנועדה לו כל תנועה של נשמה קדושה. כי יודע השם דרך צדיקים, רק השם יודע. במקום שכל שרפה, כל נוצר לא יגיעו. וכל תשובה מאהבה באה עד אותו המקור הפנימי, שמשם כל העשוי הוא טוב, ובניין של תום ויושר למפרע, והזדונות מתהפכות לזכויות, אינם צריכים ליצירה חדשה, כי אם להתגלות מקוריותם. כי גם השמיים החדשים והארץ החדשה שעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות בימי המשיח, אינם צריכים חידוש. כי קיימים ועומדים הם, שנאמר כי כאשר השמיים החדשים והארץ החדשה עומדים לפניי, יעמדו, לא נאמר, אלא עומדים. טוב, אז פסקה באמת קצת יותר ארוכה, נראה לי מאוד 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 יפה. בואו ננסה אולי להבין מה כתוב פה, בסדר? יש פה ככה...
רב, זה לא אותו נוסח?
מה זה?
זה וזה, זה לא אותו נוסח או ש...
יש לכם דברים אחרים? כן, מעניין, אז אני לא יודע, זה אני מוציא, זה הוצאתי מהמחשב פשוט, מהאינטרנט, את מה שהתפסתי לכם. מעניין, מה ההבדלים? אז תגידו לי אם יש. יש הבדלים משמעותיים?
לא משפוגע בהבנה, זה
ניסוח שונה. מעניין, טוב. אני לא יודע מה יש בזה, זה כאילו מה שמצאתי באינטרנט, מה שהתפסתי לכם. מעניין, טוב. בסדר. אז מה הנושא פה? בואו נתחיל ככה טיפה לפרק את זה.
פותח פה
שהרשע
גם
מעשה
טוב שהוא עושה, ולמעשה שהוא עושה לבנה.
נכון.
ובצדיק
ההפך. יפה. אז באמת אצל אומר הרב קוק, על פי יסוד הרזים, אתה יודע, אנחנו יודעים שכל מעשה טוב של רשע הולך למקום הרשע, ומעשה רע של צדיק הולך למקום טוב. זה הגיוני, זה לא הגיוני. מה אתם אומרים?
על פניו לא, אבל כנראה שיש היגיון.
לא, אז באמת נראה לי התחושה הבסיסית היא... זה לא כאילו... לא יודע אם הייתי אומר, לא יודע אם הייתי אומר את זה מעצמי, נכון? זאת אומרת שהמעשים הטובים של הרשע הולכים למקום הרע. הייתי בזה כמעט עם תחושה כזאת לא נעימה כזאת, כאילו מה... למה ככה כאילו?
אתה שופט אותו.
למה אתה שופט אותו ככה? אנחנו רוצים להגיד הפוך, אפילו תסתכל על הטוב הזה, והטוב הזה יכול להפוך אותו. נחמן מדבר על באותו מערת אינו רשע, והתבוננת וכל מיני, זאת אומרת, ההסתכלות על הטוב. הפוך הוא כלומר אמירה אחרת. הוא אומר, באמת, על פי יסוד הרזים, כל מעשה טוב של רשע הולך למקום הרשע והטומאה. למרות זאת, הוא אומר בסוגריים, שהקדוש ברוך הוא לא מקפח את שכרו. הוא משלם לו בעולם הזה גם שכר מצווה קלה שעשה. אבל את החלק הרשע, זאת אומרת, באמת באיזשהו מקום, הרשע יקב את זה אולי... אחת התשובות שאנחנו אולי קצת מכירים אותן בהקשר של צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, זאת האמירה שלמה רשע טוב לו? הוא מקבל פה את השכר של העולם הבא, ולמה הצדיק רע לו? כי הוא נענש פה כדי לקבל שכר שלם בעולם הבא, בסדר? אז הוא אומר אותו גם, על הצדיק גם מי שבארץ יש אולם, בסביבה ונסערה מאוד שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים כחוט השערה, נכון? זה מה שלומדים מהפסוק הזה. מכל מקום, הכל הולך מדין, מידה טובה, מרובה, לגדל, לחזק את תורה הקודש והטוב. אז מה ההיגיון שבזה? בואו נעשה שנייה לחשוב קצת על ההיגיון שבזה ואולי מה המשמעות של זה. בשלב הבא הוא מדבר, אני צריך, לפני שאנחנו מדברים, אולי קודם כל, השלב הבא הוא מדבר על הסיפור של עם ישראל ביחס לעמים. עם ישראל ביחס לעמים, ישראל רואה צדיק, שומר אמונים, ואז כל החטאים מחזקים את הקודש שבעולם, וכן להפך ביחס לרשעים. אז בואו נעשה אולי להבין למה זה ככה, אולי מה המשמעות של זה. ואחרי זה הוא ידבר, בשלב הבא הוא ידבר קצת על הסיפור של מה השלבים שהרע הזה צריך לעבור כדי להיות באמת חלק מהטוב, אבל עוד קודם לכן בואו נעשה אולי לגעת במשמעות של הרעיון הזה. אז מה אתם אומרים? מה יכול להיות ההיגיון של הסיפור הזה, או מה המשמעות שלו?
אני ראיתי פעם ברעבות על המאבטיח, לא שמה שכשאדם עושה איזה חטא, אז נכון, זה לא טוב, יש צער, אבל בעומק של העניין, בסוף הרי, מה בעצם הוא מראה שהוא עושה את החטא? שבסוף, הנה, הוא עדיין יש לו בחירה בין טוב לרע, והוא מעיד על זה שהוא לא מושלם בעצם. אז גם בנפילה הזאת של החטא, יש בה איזה צד כזה שמעיד על האיכות של האדם בבחירה, שיש לו את הקשיים וההתמודדויות. ואז נגיד אולי פה, למה זה טוב? כי בסוף הוא צדיק, הוא בטח תמיד בוחר בטוב. אבל בעצם הנפילה הראה שהוא גם, שדווקא הנה, יש לו את הבחירה, את הקושי הזה.
זאת אומרת,
כאילו... איך אתה רואה את זה הפוך, אבל סתם שאלה. איך אתה רואה את זה אצל...
כן, השלב הבא יהיה כמובן לשאול על הרשע, אבל בוא נסביר קודם כל מה שאתה אומר, שנבין על הסיפור של הצדיק. זאת אומרת, אומר, אנחנו... לאדם יש זכות בחירה. אם אדם היה צדיק לגמרי בלי עשיית רע בכלל...
המלאך.
אני חושב שהוא מלאך, ואין לו... והוא בכלל מעולם לא נדרש לבחור משהו אחר וזה, ויש איזה נטייה כזאת לפעמים לחשוב ככה על אנשים אחרים. דומיין איזה מישהו, איזה רב שאתה מעריך טוב וזה, שהוא מעולם לא בחר ברע וכל הפקורות שלהם תמיד טובות וזה וזה, ואנחנו יודעים שזה באמת לא ככה. זאת אומרת, כל אדם אין צדיק בארץ, זה עושה טוב ולא יחטא. ויש משהו אולי, בעצם זה שהמקומות שבהם אדם בוחר ברע, הם הרבה פעמים אולי מגלות, זה משהו, אני חושב שמגלות בעצם על כל הבחירות הטובות שלי, שיש בהם משהו יותר אמיתי. זאת אומרת, אני מכיר את שני הצדדים. אני יודע שיש רע ואני יודע שיש טוב, בסדר? לפעמים אני אפילו יבחר ברע. למרות שאני יכול לבחור ברע,
מה בדרך כלל קורה לי? אני בוחר בטוב. עכשיו נגיד אותו כנ"ל נגיד הפוך. אתה יודע? אז בוא נרחיב את זה גם לצד השני. לרשע שבוחר לרוב ברע, יש לו גם בחירות טובות, מה מעידות הבחירות הטובות שלו?
כמו שבן אדם מעיד עליו, כאילו בן אדם צדיק מעיד עליו שכאילו מה שנקרא, יש לו בחירה בין טוב לרע, גם לרשע יש בחירה בין טוב לרע, תמיד בוחר ברע, אבל פה ספציפית.
נכון, זאת אומרת, נגיד ככה, יש אנשים שאתה אומר לעצמך, תשמע, אולי החיים גלגלו אותם, לאיפה שגלגלו אותם, והסיטואציה שבה הוא נולד, והסביבה שבה הוא גדל, יש המון המון דברים שהם משפיעים עלינו, זאת אומרת, אולי אדם כזה, אין לו סיכוי להיות טוב. פתאום אתה מגלה שהבחירות הטובות שלו, מה הן מגלות, מה הן מספרות בעצם?
שיש לו את
היכולת. שיש לו את היכולת, יש בו פוטנציאל פנימי לבחור גם בבחירות הטובות, והוא לא עושה את זה.
זה כאילו הולך, משתלב לו עם הרע.
כן. אני אומר, דווקא זה יפה, זה רעיון יפה. זה אומר, בעצם היכולת שלי לבחור, כאילו, אני מסתכל על האדם כאיזשהו מכלול. אתם, אני אומר, יש פה איזשהו משהו גדול מה שאני. עכשיו, האדם הזה, מה הוא? הוא רע או טוב, אז תמיד אנחנו כולנו מעורבבים, אבל הרבה פעמים שאלה היא איפה מרכז הכובד שלנו. אם אדם מרכז הכובד שלו הוא טוב, רוב הבחירות שלו הן בחירות בטוב, בסדר? אז גם הבחירות הרעות שלו, אני אומר את זה עכשיו, זה נכון ברובד מאוד ראשוני, מה שאנחנו מסבירים עכשיו, גם הבחירות הרעות שלו, הן בעצם מספרות לנו עד כמה הבחירות הטובות שלו היו טובות. בסדר? כי זה לא שהוא נולד בלי יצר הרע ובלי תאוות ובלי מידות לא טובות וזה, זה שהוא נולד עם כל הדברים האלו, ולמרות זאת, למרות שהוא מכיר אותם והוא יודע, והוא יודע כמוני וכמוך שאפשר לכעוס ולהתגאות ולעשות אלף ואחד דברים, בסדר? אז למרות שהוא יודע את כל זה והוא מכיר את זה, וזה לא שזה לא קיים, לפעמים הוא אפילו נופל לשם, הוא ברוב הזמן מצליח להחזיק את הראש מעל המים. וזה, ומכאן אנחנו יכולים לדבר על החוזק שלו, בסדר? ואותו כאן על הפוך, אדם שמרכז הכובד שלו הוא הרע, הוא הרע, אז אתה יכול לחשוב, היינו יכולים לחשוב שזה הסיפור שלו, זה הוא לא מכיר משהו אחר, אין לו יכולת בכלל לצאת, אני אומר לא נכון, תראה, הוא עושה גם דברים טובים. בסדר? פתאום יש לו איזשהם מעמות מוסר כאלה, פתאום אתה מגלה שגם כשהוא, לא יודע מה, אפשר, כל אחד יכול לדמיין כל מיני סיטואציות, יש איזו נטייה להגיד בסרטים, להציג את הרשעים, כי יש מוסר גם בתוך הרשע, כן, אני מה אני אומר?
כאילו נבל טוב בסרט, נבל שגם אתה רואה את המוסר שלו.
כן, אנחנו רוצים, כאילו צריך, תהיה סיטואציה שפתאום הוא יהיה כאילו, הוא פתאום יפתיע אותך ויעשה כאילו זה, הוא פתאום יצא ג'נג'למן כזה, יעשה משהו כאילו... כאילו יש כללים אתיים כאלה, נכון? גם בעולם, לא יודע, גם בעולם הפשע יש כאילו, יש כללי משחק כאילו, נכון? יש כללים שאני מכבד אותם וזה, אז אני אומר, אז הנטייה הראשונה שלנו להגיד, הנה, תראו, יש פה איזה נקודה יפה, אבל הוא אומר באיזשהו מקום, מה שאני אומר עכשיו, יש פה אולי איזו אמירה הפוכה, זאת אומרת, אם היית רוצה לכבד את הכללים, היית יכול, נכון? אתה בוחר לא לכבד אותם. הנה, עובדה, יש לך כללים שלך, אתה מכבד אותם. ואתה יודע לפעמים להגיד, וואלה, זה בסדר, זה לא בסדר. יפה מאוד.
אז איך זה מתחבר ההפך, כאילו, כשאותו רשע עושה משהו טוב, וזה נהפך ל...
זה מה שאני אומר, כשרשע עושה משהו טוב, אז הוא מגלה על כל המעשים הרעים שלו, שהם לא היו איזה משהו כזה בלתי ניתן לשינוי, וזה, הנה, עובדה, אתה יכול לעשות גם דברים אחרים, אתה יכולת לבחור בטוב. למרות זאת, אתה בוחר רוב הזמן ברע. אם אתה בוחר רק ברע, אז יכול להיות שאתה משמע, אתה לא מכיר טוב. אבל אני אומר, הנה, אתה מכיר, אתה יודע, אתה יכול, אתה מסוגל, ולמרות אתה לא עושה את זה. אז זה אומר שהרע שלך הוא הרבה יותר חמור נקרא לזה, בסדר?
וגם אם אתה עושה משהו טוב, אז כנראה שיש בזה רע.
זהו, עכשיו כל זה נכון, אבל עד המשפט שלך. וכאן אני צריך להוסיף איזשהו רובד נוסף. זאת אומרת, המעשים הטובים והרעים, המעטים, יכולים ללמד אותי על הצד ההפוך
כל הזמן. למה השלוש
הוא יכל
לעשות יותר טוב.
כן, אבל השאלה היא...
תראה, מה שאנחנו קוראים, אנחנו קוראים פה עניין נוסף. מה הוא אומר? מזה אנו מבינים, בואו ניקח את דוגמת המשפט הזה, שבכללות העמים ישראל גוי צדיק שומר אמונים הוא, גם כל חטאתיהם של ישראל מחזקים את הקודש שבעולם. אני חושב ש... אני אומר את זה בהמשך, כל חטא שבא ממקור שהוא בטוב, שהוא עוד שבאמת בפנימיותו כולו הוא טוב. יש בו באמת אור גדול וישועה רבה.
נראה לי שצריך אולי להוסיף פה איזשהו רובד נוסף. זאת אומרת, לא רק שהרע מעיד על הטוב, אלא שברע עצמו יש משהו טוב. למה? אז כאן אני חושב ש...
סוג של תנופה.
מה זאת אומרת?
כאילו, נגיד אם עם ישראל עכשיו חוטא, הם כזה עוצרים, אומרים וואלה חטאנו, עכשיו צריך להתקדם, לתקן את זה, ואז מתקדמים יותר.
אז עוד פעם, זה אומר שהרע הוא, אז אני קודם אמרנו שהרע מעיד על הטוב האחר שהוא עוד יותר טוב. עכשיו אתה אומר, הרע הזה אולי יוביל אותי למקום יותר טוב. ואני רוצה להגיד שאולי גם ברע הזה בעצמו, יש משהו טוב. ומה עם ההבדל? לא עם הפנים קדימה.
מבינים, אבל לא איפה זה בדיוק נמצא.
אז זהו, אני אגיד ככה, זה... אני חושב, לא יודע אם... לא יכולים להשתכנע. אני חושב שהנקודה היא שהדיון צריך להיות הרבה פעמים, מה מרכז הכובד של האדם? איפה מרכז הכובד שלי? אם אדם מרכז הכובד שלו הוא טוב, או שאדם מרכז הכובד שלו הוא לא טוב.
כן, אבל נגיד המרכז הכובד שלו הוא טוב, אז הדברים הרעים יידחו בעצם. אני לא רואה בהם טוב בתוך הדבר הרע. אני רואה את הטוב אצלי שאני דוחה את הרע.
אז זה מה שאנחנו אומרים פה, שכנראה שאם מרכז הכובד, ככה אני חושב, הוא אומר פה שאם מרכז הכובד הוא דבר טוב ומשמעותי, אז גם מה שימה לא טוב שאתה עושה, בסוף בסוף בפנים אתה תגלה שהם נובעים איזושהי נקודה טובה.
שאולי הנקודה הזאת, כמו שאריאל אומר, שזה בא לדחיפה, בא לחזק את הטוב, לא?
יכול להיות, אני חושב שיש פה יותר מזה, ככה נשמע לי. יכול להיות שהם צודקים, יכול להיות שזה איזושהי רחבה גדולה מדי, אבל... בוא נקרא את הקטע האחרון, ואולי דרכו נסה להבין את זה יותר. אלא שכך היא המידה, אתם רואים? זה אולי באמצע פחות או יותר, פחות אחד אצלי. שהטוב והבניין העולה מתוך החטא, צריך הוא שיזוקק הרבה עד שיהיה עולה לשכלול ליצור כולו. והזיקוק הוא מידת האיסורים רק כחטא, כלומר מזקקי החטא, שבא מעומק הטוב וכל קירור החיצוניות שלו והמתו על יסודו הפנימי, החי חי אמת וכזמיש. זאת אומרת, באמת בסוף אנחנו מנסים למצוא בתוך אותה נקודה שעשית, מה הנקודה הטובה שיש בה. בכל דבר, יש נקודה טוב פנימית. ככה אנחנו מכירים, מקובלים, יש איזושהי נקודה שמחיה את הדבר הזה. השאלה שלנו הרבה פעמים היא, אם אנחנו מסוגלים לגלות אותה, לחשוף אותה, להשתמש בה. בסדר, הזכרנו כמה פעמים את הדברים שבא שהתניא כותב, להבדיל בין דבר שהוא מותר לדבר שהוא אסור. הוא אומר, מותר ואסור בעברית. מה הפירוש של המילה אסור בעברית?
לעשות.
קשור.
קשור.
נכון, אסוס, אסור, זה. אז מה זה דבר אסור? בכל דבר יש נקודת חיות פנימית. אסור זה משהו שהנקודה בו קשורה, ואי אפשר להוציא אותה, ולכן אני לא יכול להשתמש בו. מותר זה דבר שהנקודה בו היא משוחררת, ולכן אני יכול לחשוף אותה, ולכן אני יכול להשתמש בו. בסדר? בהקשר הזה, כאילו באיזשהו מקום הייתי אומר, אדם שהוא רובו טוב, אז גם נקודות הרע שבו הן נקודות מותרות. זאת אומרת שהנקודה, יש בהם איזשהו משהו פנימי שהוא קשור, שהוא כנראה, שאפשר לחשוף אותו.
תגיד בפרקטיקה איך זה נראה?
איך זה נראה בפרקטיקה?
זה במצווה או עבירה.
זהו, אז אני לא... נגיד ככה, אנחנו תמיד, כשאנחנו עובדים בדילמה לפני חטא, בסדר? אז אין שאלה. כשאתה עומד לפני המעשים, אין לך שאלה שהמעשים צריכים להיות מעשים טובים. אתה צריך לבחירה טובה. השאלה היא באמת הרבה פעמים תהיה, נראה לי בהסתכלות יותר כללית אחורה. כשאני מסתכל עכשיו מה קרה, אז אני יכול להגיד, קרו פה דברים, ובסופו של דבר הדברים האלו, הם כן מובילים איזשהו מהלך יותר נכון, יותר, אני יודע, כאילו לא... ככה... גם את זה הזכרנו כמה פעמים את הרמח"ל שמדבר על זה שיש לנו שתי הסתכלויות על העולם, הנהגת האיחוד והנהגת המשפט. הנהגת המשפט אומרת, זה כאילו אנחנו מדברים על הרובד הגלוי, שעברת שילמת כזה, בסדר, חטא ועונש. הנהגת המשפט אומרת, העולם הוא לא עובד רק על פי הבחירות שלנו, אלא יש לו איזשהו מהלך שכזה שאנחנו מגלגל אליו. ובהקשר הזה אני חושב שהדברים פה הם מתאימים. זאת אומרת, האמירה כאן קשורה נראה לי, הסיפור של הנהגת המשפט שאומרת, נגיד עם ישראל עכשיו חוטא וגולה מארצו, בסדר? אז אתה יכול להגיד, באופן עקרוני, לא היה אמור להיות גלות וחטא וגלות. ואתה יכול גם להגיד, זה קרה, הקדוש ברוך הוא מגלגל ככה את העולם, כנראה שהיה פה משהו נצרך, אז מה קרה פה? עכשיו אתה יכול לראות, לא יודע מה, את ההתייחסות העולמית היום, כאילו, עצם זה שעם ישראל היום הוא עם כל כך משמעותי בעולם. בקונוטציות רעות הרבה פעמים, כן? זאת אומרת, זה לא תמיד מופיע בהקשר טוב. אבל זה שהוא כאילו עם מדובר כבר, אנחנו לפעמים מזכירים את זה סתם. זה באמת דבר מוזר, תחשבו את זה, כאילו... לפעמים נורא מעצבן אותנו, יש לנו סכסוך עם הפלסטינאים, נגיד, בסדר? אחד הסכסוך, כאילו, יש סכסוכים הרבה יותר נוראים בעולם, וכאילו זה מעסיק כזה את כולם, וזה מה זה, זה כאילו מעצבן אותנו. אבל יש בזה גם משהו מאוד מעניין וחזק בלהבין שכאילו, העיניים של העולם לכאן, אנחנו קוראים נבואות, הזה שלעתיד לבוא ארבעת השם, יישא בראש הערים, ונערו אליו כל העם וכולי. זאת אומרת, איך זה יקרה דבר כזה? אנחנו יכולים אולי להתחיל להרגיש שיש פה משהו, כאילו, מבינים מה אני אומר? יש פה כיוונים שאולי מתגלגלים לאיזשהו מקום נכון יותר, טוב יותר.
הרב, בדוגמה של השבטים פה שהוא מביא,
כן.
איך זה מתבטא נגיד, שזה משהו אחר כבר?
תראה, אני אגיד את האמת, זה נשמע לי כמו ציטוט, אני לא יודע, לא בדקתי את זה, לא חיפשתי את זה, לא מכיר אותו. הרבה פעמים זה, ככה זה נשמע לי, אני לא יודע אם זה נכון, אבל אם אני אגיד בהקשר הזה, יש בזה משהו שכאילו עבירתן של גריאת העולם כולו, אני מניח, אני מנחש שמנהל לי נכון שהכוונה היא עבירתן של שבטים, איזה עבירה?
יוסף.
גריאת יוסף, למה היא גריאת העולם כולו? כי בזכות זה ירד יוסף למצרים, ובזכות זה הוא נהיה משתלנו, ובזכות זה הוא פתע את החלומות, נכון? והיה אוכל, בשנות הרעב. ואתה מבין שיש פה איזשהו תהליך יותר גדול.
חלק מהמשפט בעצם שהיה צריך...
כן, כאילו זה חלק מהייחוד כאן. המשפט הוא, אתם הייתם לא בסדר, למה מחרתם את זה? אבל יש פה גם הנהגת הייחוד, שבסוף מתגלגלים פה דברים, מתגלגלים דברים טובים. מתגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייו, כאילו באיזשהו מקום.
בצורה פחות משוכללת זה להגיד על כל מקרה, הכל לטובה. בצורה של להתחבר לגלגול האלוקי כזה.
כן, כן, כן. יכול להיות שאפשר להתבחבש בזה יותר, אבל בצורה פשוטה אני אגיד לך שזה אולי ההבנה הכי פשוטה באמת. אבל זה לא שסתם, זה לא רק שהכל לטובה. הכל לטובה זה אומר מצד הקדוש ברוך הוא. הדיבור פה הוא קצת מצידנו נראה לי. אדם טוב, אז הדברים שהוא עושה התגלגלו לטובה. וזה גם קצת נראה לי נותן לנו איזשהו... אם זה נסיים, אני מרגיש שזה נותן קצת אומץ וכוח. זאת אומרת, אדם רוצה לעשות דברים טובים. זה מאוד מפחיד הרבה פעמים לעשות, כי אתה לא יודע אם תעשה דברים טובים, בסוף תצליח, לא תצליח, אם מה שאתה עושה עכשיו יתגלגל לטוב, יתגלגל לרע. אז כאילו יש פה זה, נראה לי איזושהי אמירה שאומרת, אם אתה במקום הפנימי שלך האישי הוא רצון לטוב, אז אתה תעשה. ותעשה ודברים יתגלגלו ואתה תתן לקדוש ברוך הוא כאילו ומנהל אותם, ובסופו של דבר דברים יתגלגלו ויווצרו מזה דברים טובים. אנחנו מרגיש כאילו מה אנחנו יכולים לקחת מעבר לרובד הפילוסופי של זה, זה לראות, זה לנסות לראות שהנקודה הפנימית שלנו היא רוצה דברים טובים. ואחרי זה, זה מקל על הבחירות. כי יכול להיות שאני אבחר דברים, אני יכול שאני אעשה טעויות, אבחר בחירות לא נכונות, ואפילו אני גם איפול. אבל כבר יש פה משהו שהוא כאילו... שהקדוש ברוך הוא מגלגל אותו אל מקומות טובים. אם הדרישה ממני היא בעיקר להיות במקום הפנימי הנכון. בסדר? ממילא גם הבחירות החיצוניות יהיו טובות כנראה. רובם יהיו טובות כמו שדיברנו פה. אבל זה באיזשהו כל, זה גם נותן איזה סוג של תעודת ביטוח, גם על המקומות שבהם אני בסוף נופל למקומות פחות טובים. שבסופו של דבר הקדוש ברוך הוא מגלגל אותם אולי לדברים טובים.
אבל רוב האנשים, הרצונות שלהם והשאיפות שלהם מקורם בטוב, כאילו. אבל לא יודע, העולם לא כזה.
יכול להיות. כאילו, באמת אני... אין לי בעיה להגיד שהרבה אנשים רוצים לטובות להם.